טוב, אנחנו נלמד היום על פסל מיכה. אנחנו בספר שופטים, בפרק 17. וכן, תודה רבה. ושם מסופר על כך שבני ישראל מתרחקים יותר ויותר מאחדות, וזה מתבטא בזה שמיכה עושה לעצמו פסל. זאת אומרת, הוא עושה אלטרנטיבה לבית המקדש, למשכן. יש משכן בשילו, ולמרות זאת מיכה עושה משכן נפרד, כמו במה. למה הוא עשה משכן נפרד? כי רחוק ללכת? אז חז"ל אומרים לא. המשכן של מיכה היה צמוד כמעט למשכן בשילו. אז למה הוא עשה את זה? ואצלכם זה מקור מספר אחת. בואו נקרא את זה עכשיו, כי עיקרון אתם מבינים. אז למה הוא עשה את זה? יש הרי פה בית תפילה, בית עבודת השם, יש מקום. למה מיכה עושה משהו נפרד? מה היה חסר שם בשילו? וזה יותר, זה פחות שאלה על מיכה, למה הוא עשה, זה עוד יותר שאלה למה בני אדם הלכו, למה יהודים נמשכו ללכת, כשיש להם בחירה ללכת לשילו, אז למה הם הלכו למיכה? סימן שיש משהו בפסל מיכה שלא היה בשילו. לא היה מודגש, לא היה מובן. יש איזשהו דבר שחסר בשילו, כנראה. אחרת, למה שמישהו ילך למקום אחר? מה היה אצל מיכה? בבית עבודה שלו היה שם פסל. זאת אומרת, הוא עשה לעצמו פסל. למה פסל? למה מיכה עושה פסל? בכלל, למה יש לנו כזה נטייה, יצר לעשות פסלים? כן, שזה עשרת הדיברות, אחד הדברים החשובים יותר, לא תעשה פסל. ויהדות כל הזמן נלחמת נגד פסל, וכל הזמן על פסל ותמונה, וזה מה שמאפיין אולי את כל אמונת ישראל, זה שאין לנו פסלים, אין לנו פסל של הקדוש ברוך הוא. העניין הזה של פסל כמובן עומד מאחורי זה איזושהי נטייה מאוד עמוקה בנפש האדם. זה לא סתם אנחנו רוצים לעשות פסלים. עד כדי כך שכל היהדות, הכל, כל התנ"ך נלחמים נגד זה, והם ברגע האחרון נכשלים, ועושים שם בחטא העגל, וכל הדורות אחר כך, כל הזמן חוזר על עצמו העניין הזה שהם עושים פסל, יש נטייה לעשות. למה? זה לא מדבר פסל אומנותי כזה, שאסור לעשות איזה שמבובה, או זה לא עניין כאן. אלא יש פה איזשהו דבר שעומד מאחורי רצון לעשות פסל. מה הדבר הזה? והתשובה זה שתשובה לכאורה כאן פשוטה. יש לנו צורך, רצון גדול, להגשים את קדוש ברוך הוא. שיהיה משהו קונקרטי, מובן, נתפס, וזה ככה, זה משהו לגמרי ארטילאי, השם זה משהו בלתי נתפס, אנחנו לא יודעים מי זה ומה זה, ואין לו הגדרה, ואין שום דבר. אז זה קשה ככה להתייחס לקדוש ברוך הוא, ולכן אנחנו רוצים שיהיה משהו נתפס, משהו שאנחנו מבינים, משהו שאנחנו קולטים. אנחנו פעם דיברנו על הנושא הזה, אבל אני חושב שצריך לחזור להגיד את זה כל פעם מחדש, כיוון שנטייה הזאת ותשוקה אפילו, הייתי אומר, תאווה שיש לנו לצמצם את קדוש ברוך הוא, יש לזה סיבות, ולמרות שדיברנו על זה כבר בעבר, אני חושב שכדאי להזכיר ולהגיד זה עוד פעם. ישנם כמה סיבות להסבר, כמה הסברים לנטייה של בן אדם להגשים את קדוש ברוך הוא, לצמצם, לעשות פסל. הסיבה אחת, אני קורא לדבר הזה תסמונת חתול במגפיים. מה זה חתול במגפיים? זה סיפור ידוע על אגדה כזאת, אגדת עם של שארל פרו, שמספרת על בן אדם שהיה לו, הוא השאיר לילדים שלו ירושה, ולבן הגדול נתן לו שם משהו שם עם הקמח, מתחינת קמח, לבן הבינוני נתן סוס, ולבן הקטן נתן חתול, וזה בעיה גדולה, אין לו שום דבר, רק חתול. ואז הבן קיבל ירושה חתול, והחתול הזה היה מיוחד, לא מסוים, שמה החתול הזה, הוא ידע לדבר. והנה חתול אומר לו, בוא אני אעזור לך, אתה יהיה לך יותר טוב. הוא לוקח את האדון שלו לשחות בים כביכול שם, באגם, והנה עוברת מרכבה של מלך על יד האגם, ואז החתול יוצא, עוצר את המרכבה, אומר, זה האציל גדול, זה שם... נותן לו איזה שם, מרכיז דה קרבס, הוא תובע, הוא שודדים לקום ממנו בגדים, תצילו אותו. ואז מלך אומר, כן, ודאי, שם מכניס אותו למרכבה של מלך, נותן לו בגדים של מלך, של, כן, של בגדים של אדם אציל. מתחיל לדבר איתו, ובינתיים חתול רץ קדימה לפני המרכבה, ואומר לכולם שם יש קוצרים בשדה, אומר להם, אם מישהו ישאל אתכם, של מי הקציר? אז תגידו, של מרכיז דה קרבס. מלך עוצר באמת, שואל, של מי השדות? אומר, זה שלא, כן, שדות גדולים, יש לך טוב. עוד ועוד ועוד ועוד, ככה הוא ממשיך, עד שהוא מגיע לארמון. הגיע לארמון, בארמון הזה נמצא, לא ארמון של מלך, כן, בדרך יש שם ארמון, צירה כזאת, בטירה הזאת גר קוסם גדול, והקוסם הזה מפחיד ויכול להפוך את עצמו לכל דבר. חתול בא אליו, אומר לו, אני שמעתי שאתה קוסם גדול, כן, כן. אומר, ואני שמעתי שאתה יכול להפוך את עצמך לכל חיה שתרצה. אומר, כן, בטח, אני יכול. אומר, מה, אתה יכול להפוך את עצמך אפילו לאריה? אומר, בטח, הופ, והפך את עצמו לאריה. והחתול מפחד, אוי, אוי, כן, כן, אני השתכנעתי, כן, אני מאמין לך. הוא עוד פעם חוזר להיות קוסם. ואז החתול אומר לו, אבל זה באמת, אתה קוסם מאוד מאוד גדול, ממש מיוחד, מה? אבל אני שמעתי שיש עוד כמה קוסמים בעולם שיכולים להפוך את עצמם לחיה גדולה כמו אריה. אבל אין אף קוסם בעולם שיכול להפוך את עצמו לחיה קטנה, כמו למשל עכבר. אז קוסם אומר, בטח אני יכול, מה הבעיה, אני יכול גם לחיה קטנה. לא יכול. כן, נו בוא נראה, כן. אז הוא אופ, הפך את עצמו לאכבר, חתול קפץ ואכל אותו. ואז בא מלך עם האדון שלו, מרכיז דה קרבס כביכול, הוא אומר, הנה כל הארמון הזה זה שלך, כן, כן, הנה, ואז שם הוא מתחתן עם נסיכה. הרעיון היהודותי וקצת כזה עממי וקצת מצחיק כזה ופשטני קצת כזה, אני חושב שמסתתר בו רעיון, איזה ניצוץ מאוד גדול. והניצוץ הזה זה שאנחנו כולנו במובן מסוים חתול במגפיים. זאת אומרת, אנחנו, יש לבן אדם, לא לכל אדם אישי, פרטי, אלא למין האנושי. יש יצר, הוא מזהה בתוכו את אלוקיותו, את מיוחדותו. יש הרבה אנשים, והייתי אומר, כל אדם באיזשהו מצב, הוא מבין שיש בו משהו מיוחד, משהו ניצוץ אלוקי, משהו כזה שלא היה, משהו יוצא דופן. וגם מין אנושי מרגיש שיש בהם משהו מיוחד. ואז נוצרת סתירה בין התחושה של האינסופיותנו לאינסופיות האלוקית. כי יש שם בשמיים מישהו שהוא אלוהים ולא אני. לכן יש מתח, יש התמודדות, יש קינה בין האדם ובין האלוהים, באדם לאלוהים. הוא מקנה בו, הוא רוצה, אדם רוצה בעצמו להיות אלוהים. כך אומר הרב קוק באורות הקודש חלק ב'. למדנו פעם את הקטע הזה באורות הקודש במסגרת השיעורים על התנ"ך, למדנו את זה משהו? לא? אין לכם את זה בדפי מקורות, אני מקווה שאני... מקווה שאני אמצא את הפסקה הזאת. טוב, זה... כן, הנה, מצאתי. זה נמצא בעמוד שין צדיק זין. אומר רב קוק ככה: יש יצר הרע נסתר מאוד במעמקי הנפש. קנאה מרכבת עצמות, המביאה רפיון ומחשקים לכל רעיון של אורה. הקנאה היא מוזרה, רבים לא הכירוה. כן, זאת אומרת, עכשיו תשימו לב לדיוק הזה. מה אומר הרב? שאנחנו מקנים, יש לנו קנאה גדולה, אנחנו מקנים, אבל הרבה אנשים לא מודעים אליה, יגידו, לא, מה פתאום, אין לי שום קנאה. אז תקשיבו, רבים לא הכירו את הקנאה הזאת, מפני שישנם כמה גורמים שמונעים את השפה מלהביע, כן? קשה לנו להביע דבר הזה, אבל היא ישנה, היא קיימת. נרדמה היא במחבואי נפש האנושית. והיא יוצאת לפעמים, טוב, לא, אנחנו נדלג קצת. הקנאה המוזרה הזאת היא קנאה באלוהים. האדם מקנהו באלוהים, על אושרו האינסופי, על שלמותו המוחלטת. הקנאה הזאת גורמת הקממיות, הדעת והחשכת המחשבה וכו', טמטום השכל וכו'. זאת אומרת, יש לבן אדם קנאה בקדוש ברוך הוא. הוא בעצמו רוצה להיות קדוש ברוך הוא. ולכן הוא מקנא בו. אז מה אפשר לעשות? לא יכול להיות שיש שתי אלוהים, הוא יודע את זה, הוא מבין, כל אחד מבין שאין שתי אלוהים. זה לא הגיוני. יש רק אלוהים אחת. אז מה אפשר לעשות עם האלוהים הזה שהוא כל כך מפריע לנו? לצמצם אותו. לעשות לו פסל. לתת לו שם מסוים. להגביל אותו, להגיד, הנה, זה הוא ככה, הוא ככה, לתת לו איזושהי הגדרה, לא משנה מה הגדרה. אתה יכול לקרוא לו אין סוף ברוך הוא, אתה יכול להגיד לו מלך גדול, חי וקיים, אתה יכול לקרוא לו כל מיני שמות. אבל העיקר שאתה תוכל להגדיר אותו. מה זה הגדרה? גדר, גדר, משהו מסוים, משהו נתפס, מה שאני יכול לתפוס בראש. וברגע שאני אתפוס אותו בראש, רק בראש, רק אני אגיד, אלוהים זה כך וכך, אני אתן לו משהו, איזשהו דבר ספציפי, אז אני אוטומטית השתלטתי עליו. עכשיו אני אלוהים. זה כאילו כמו שהחתול במגפיים הפך אותו לאכבר. ואז אתה יכול לאכול אותו. אז אתה תופס אותו. לכן יש לבני אדם יצר כל כך גדול, כמו שחזל אומרים שזה יצר הכי גדול שיש לנו, יותר מיצר הריות, יותר מיצר החיים, יותר מכל דבר. יצר הכי חזק שיש לאדם זה יצר לשלוט באלוקים. אדם רוצה להיות אלוקים בעצמו. הוא רוצה לתפוס אותו, להבין אותו, לקלוט אותו, כן? כל המילים הללו, לקלוט. כן? זה. מה זה לקלוט? קולט מישהו שהוא יותר גדול ממה שאתה קולט. אבל בשביל זה אתה צריך לצמצם. ברגע שאתה מצמצם, אתה עושה ממנו פסל. זאת אומרת, אין לנו נטיות אסתטיות לעשות פסלים או תמונות. זה לא יצר הרע כזה גדול שהדבר הראשון שקדוש ברוך הוא צריך להגיד כשנותן לנו עשרת הדיברות זה שאל תעשה פסל. זה לא כזה דבר שמה, אנחנו כל כך אוהבים אומנות שאנחנו לא יכולים להתאפק ומיד עכשיו עושים פסל. לא, זה המהות האדם, אנחנו חייבים פסל, כי אנחנו אלוהים והוא לא. לכן יש את זה אצל מיכה ואין את זה בשלו. בשלו אין פסלים במשכן שלו, כן? וזאת אלטרנטיבה אחת, כן? אפשרות אחת להתמודד עם הפרדוקס הזה שמצד אחד יש אלוהים, מצד שני יש אני. אז אחד מאיתנו צריך להיות אלוהים, או אני או הוא. אם לא הוא, אז אני אלוהים. אבל אם אני לא אלוהים והוא כן, אז מי אני? יש כאן בעיה. ואז לבן אדם יש יצר שני שהוא עוד יותר אולי גדול, זה להפוך את עצמו לפסל. מה פירוש עוד פעם? מה זאת אומרת פסל? במילים אחרות זה הגדרה, זה להגיד לעצמך משהו שאתה זה, אתה משהו ספציפי, אתה משהו מסוים. הגדרה עצמית, מה שנקרא. שמעתם פתאום כזה? הגדרה עצמית, מימוש עצמי, הגדרה עצמית. זה. זאת אומרת, אם אתה לא יכול להגדיר אותו, אתה מבין שזה, זאת אומרת, אם אתה למדת הרבה תורה וכל זה, אתה מבין שאתה לא יכול להפוך אותו לפסל. אז מה שאדם עושה, הוא הופך את עצמו לפסל. איך אפשר להפוך את עצמך לפסל? זאת אומרת, להתייחס לעצמו כאילו הוא, זה מה שהוא. ותתקנו אותי אם אני טועה, אני לא יודע בדיוק, אבל אני עכשיו מדבר ממש מתוך עצמי, אבל אולי אתם מרגישים אחרת, אבל יש לי תחושה כזאת שכולם ככה מרגישים, שלבן אדם יש יצר, כמו שיש לו יצר כזה לאלוקים, ככה יש לו יצר לחשוב שהוא זה הוא. יש לכם יצר כזה? יש מישהו על עצמו שהוא חושב שהוא הוא? מה פשט? אה, הנה, אתם מבינים? אתם לא מבינים אפילו על מה אני מדבר. אני. נכון. נכון? זאת אומרת, כל אחד מרגיש את עצמו שהוא, נכון? זה הנה, זה אני. נכון? כולם ככה מרגישים? ברור, נכון? זה פשיט על מה אני מדבר. ברור, אני. ואני חושב שהתחושה הזאת, היצר הגדול הזה, להרגיש שאני, זהו יצר של עבודה זרה כלפי אדם. זה יצר הרע. זה אתם מתייחסים לעצמכם כאחברים שאלוהים יכול לאכול אותו. הוא עכשיו חתול במגפיים. אתם מבינים, אנחנו חושבים, יש לנו טעות, יש לנו תפיסה מוטעת. כמו שיש לנו תפיסה מוטעת להפוך אותו לפסל, ככה אותה תפיסה עוד יותר חזקה. אנחנו מרגישים את עצמנו כדבר קיים, דבר בפני עצמו, דבר ברור, שזה בכלל לא מובן על מה אני מדבר עכשיו. מה אתה רוצה להגיד? שאני לא קיים? ודאי שאני קיים, הנה אני פה, הנה זה אני. מי אתה? הנה אני פה. ברור, יש לי נשמה, אני מאמין שם, ואחרי מוות אני אחיה שם בנצח, בגן עדן, אני אתהלך שם בין צדיקים ובחצרות השם וכל זה, בסדר, אני מבין את זה. אבל אני מאמין בהשם, אוהב את ארץ ישראל, אבל אני. נכון, אלטרנטיבה, תכף אני אגיד אותה, אבל קודם כל אני רוצה שאתם תזהו את הנקודה הזאת. אתם מבינים? אולי אני אגיד, קודם כל אני רוצה להראות לכם את הפרדוקס של הדבר הזה. נכון שהרבה אנשים ככה מרגישים על עצמם שאני אוהב את ארץ ישראל. הוא אידיאליסט, הוא לא אוהב כסף שם, או מכוניות, או כל מיני שם מותרות. לא, אני אוהב את ארץ ישראל. אני לומד תורה. אני מתפלל לקדוש ברוך הוא. אני אוהב את השם יתברך. נכון? כולם ככה מרגישים, מי שמרגיש את ה... אבל מי הגיבור הראשי כאן בסיפור הזה? אני, ברור. כן? אתם מבינים? אני כאן גיבור הראשי. אני אוהב את ארץ ישראל. אני אוהב את השם יתברך. יש כאן מישהו מרכזי, חשוב. הוא. שלומד תורה. שמתפלל להשם. יש כאן אחת. התחושה הזאת, תחושת העני שלי, זהו פסל. זאת עבודה זרה כלפי אדם. ותכף אני אשתדל להגיד לכם מה כן אלטרנטיבה, מה כן נכון לחשוב. אבל קודם כל, אנחנו צריכים לזהות שהתחושה הפשוטה, הטבעית של האדם, זאת כאן הבעיה. אבל יש כאן כמה שאלות, אני אשמח לענות, כן, אם אני אדע.
האם זה לא נובע מהצורך שכמעט כל אנוש בטח לוודא את הקיום?
ברור שזה טבעי. זה צורך, זה טבעי, זה נורמלי.
ודאי,
דתי, אבל אני אפילו לא מדבר על גדרות כאלה שאני דתי לאומי, או אני אשכנזי, או אני יהודי, או אני... כן, אני אומר, אפילו לא זה. אני אומר, עצם התחושה שאני מה שאני. לא שאני מהנדס, זה פשיטה שיש הרבה אנשים שמבינים שזה לא זה. מבינים שהעיקר בי זה לא שאני מהנדס, או שאני מתנחל. מבין, זה פשיטה. אני עכשיו מדבר על משהו אחר, של עצם תחושת האני. אתם מבין, פה הבעיה. ותכף אני אגיד לכם למה זה בעיה, אבל קודם כן, בבקשה, שאלות אם יש.
אפשר להגיד שעשיית פסל דבר יחסי, כשאתה עושה פסל מהשם אתה מקטין אותו, כשאתה עושה מהבן אדם פסל אתה מגדיל אותו?
לא, אני חושב שגם את האדם אתה מקטין, ותכף אני אסביר. פסל זה תמיד אתה מקטין. מעניין של פסל זה לא שהוא שם משהו, אלא הגדרה. זה העניין של פסל. ברגע שאתה אומר, ככה הרב קוק אומר את זה בספר אורות, ביסורים המרקים, אומר שם, ההגדרה היא האליליות. ברגע שאתה אומר, השם הוא טוב, אתה עשית פסל. למה? כי הוא הרבה יותר מטוב. אנחנו לא יודעים מה זה טוב האלוקי. הוא הרבה יותר ממה שעולה בדעתך מה זה טוב. אבל אתה אמרת, אלוהים הוא שווה טוב. זהו, זה הפסל. ואותו דבר גם לגבי אדם. אתה מרגיש את קיומך כמשהו שהוא דבר בפני עצמו, אתה עשית מעצמך פסל. ועוד מעט נסביר איך אפשר לצאת מזה, ומה לא טוב בזה. או יש פה משהו שאלה. שלום כבוד הרב, מה לגבי ציווי פסול לך שני לוחות אבנים? נכון, זו שאלה טובה. פסול לך, נכון. יש משהו שהוא, זה עומד, זה שאלה עמוקה, הוא לא סתם. יש עניין שיש משהו שאנחנו צריכים להתייחס אליו בהגדרה. כל העניין כאן, ועל זה באמת, זה תשובה שם בספר אורות, כן. זה שהרב קורא ככה, אומר, בלעדי הידיעה העליונה שכל אלה אינם כי אם הזרחות נצויות למשהו שהוא למעלה מן הכל, היו גם שמות אלוקים מביאים לידי עבודה זרה. עוד פעם, אני אחזור את זה, לידי כפירה שם כזה. כן? שכל מה שאנחנו אומרים, יש צורך בהגדרה ויש צורך אמירה. לוחות הברית, וכאנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא בשם מסוים, ואומרים עליו שהוא צבקות, ואנחנו אומרים שהוא נמצא בשמיים, ואנחנו אומרים על קדוש ברוך הוא שהוא טוב, ורחמיו על כל מעשיו, זה פסוקים, ברור. אנחנו כן אומרים הגדרות על השם, ויש ציווי לעשות, לפסול את שני לוחות האבנים. כל העניין כאן זה שאני באותו זמן זוכר, שזה לא באמת, אלא שזה רק ביטוי. כמו שכשאני מדבר איתך, אני מבין שאתה רופא, או אתה אופה, או אתה מהנדס. אני מבין את זה, אבל אני יודע שזה לא מהות שלך. כן, בבקשה.
נכון
שאתה יותר
טוב
לחשוב
נכון,
יותר
מוכן
לחשוב
על עצמך,
כי אתה
יכול להיות טוב, אבל אתה לא יכול. אבל יש לי חמש תחושים, שגם אני חושב נכון, אני תכלס לא יכול לצאת מההגדרה הזאת, מהפסל של עצמי.
נכון, לכן יש לנו שיעור על זה. לכן אנחנו לומדים איך לצאת מזה, וגם אם אני, יש לי תחושות כאלה, אבל הידיעה הזאת, היא מוציאה אותי מעבודה זרה, ותכף אנחנו נגיד מהי הידיעה. אבל כן, זו שאלה נכונה. טוב, אז אני אנסה להסביר, אז מה רע בזה שאדם חושב על עצמו שהוא? רע בזה שמה שאנחנו באמת, אנחנו כולנו אינסוף. זאת אומרת, מה שחתול במגפיים חשב, כן, מה שאמרנו אלטרנטיבה, יחס לאלוקות, אנחנו באמת אינסוף, אנחנו באמת גילוי אלוקי אינסופי. ואנחנו רק מופיעים בעולם בצורה מצומצמת, מוקטמת, ממוקטנת, מסוימת. אבל הצמצום הזה זה לא מהות שלנו, אלא זה תפקיד שלנו, או גוון של הופעה אלוקית בעולם. יש גוון, כמו שבאדם פרטי, יש בו הרבה הרבה גוונים של אישיות שלו, הוא בן של אמא שלו, הוא שכן של בבניין מסוים, הוא חבר קופת חולים, הוא מורה בבית ספר, הוא אבא של ילד שלו, זה כל זה, זה אותו אחד. אבל זה גוונים של אותו אחד, כן? אז להופעה אלוקית יש הרבה גוונים, רק שהוא, הגוון הזה הוא לא מהנדס או שהוא חבר אגד, אלא שהוא יוסי, חיים, דבורה. אישיות שלנו זה גוונים של אחדות. מהות שלנו זה לא גוון. מהות שלנו זה אלוקות. זה לא במקרה אנחנו מרגישים את אלוקיותנו. זה נכון. אנחנו גילוי אלוקי. זה נכון. זה מהות שלנו. אנחנו אינסוף. אנחנו קוראים לזה נשמה, חלק אלוקה וזה, שם אלוקה ממעל, וכל מיני שם שמות. אבל באמת, במהות, מה פירוש הדבר? אנחנו אין סוף. אנחנו אלוקות. גילוי, כן? גילוי אלוקות. אבל הגילוי הזה, הוא מתבטא בבחינות מסוימות, כן, ובחינות מסוימות, והבחינות הללו הם האישיות שלנו. מהות, כן, זה כמו שיש לי מהות ויש לי מקצוע. אז אם אנחנו הולכים יותר עמוק, מהות שלנו זה אלוקות. והאישיות שלנו זה כמו מקצוע, זה כמו לבוש, זה כמו ביטוי, הופעה, גוון של אלוקיות. וכמו שיש לבן אדם יצר לזהות את עצמו עם התפקיד, וכשהוא בתור שוטר ניגש אליך ואומר לו, אפשר לקבל רישיון נהיגה ורישיון רכב, הוא בטוח שהוא שוטר. אבל באמת, איזה שוטר? הייתי טוב ביסודי, אני יודע, מה, היינו ביחד, מה נשמע? מה, אתה משוגע כמו משוגע? בסדר, אתה זהו. אז מה, תגיד, מה עם אחיך, הוא עדיין שם? כן, מדברים, זהו, הוא כבר הפסיק להיות שוטר. אבל לפני שהוא זיהית אותו, לפני שקלטת את זה, אז הוא חושב שהוא שוטר, זאת אומרת, הוא בטוח שהוא שוטר. ופתאום הוא כבר לא. אותו דבר גם אנחנו. אנחנו בטוחים, כמו שהוא חושב שוטר, כך אני חושב שאני שמולי קיציק ומשה. אני. מה זאת אומרת? הנה, זה אני. אבל זה בדיחה, איזה אני. אני אמיתי? זה שם השם. אני אדוני אלוקיכם אמת. זה מה שאנחנו. אני זה שם השם. אבל האינסופיות הזאת מתבטאת בפן שנקרא, הנה הוא, אני, תתה. ואדם בטעות מזהה את עצמו עם הפן הזה, וזה נקרא פסל. הוא עושה מעצמו פסל. כן, בבקשה.
עם מה הוא
מזה
את עצמו, תלמיד חכם, תורה, קדושה.
כמובן, יותר טוב שהוא יחשוב על עצמו שהוא תלמיד חכם מאשר שהוא מיליונר, או מאשר שהוא ספורטאי. נכון, יותר טוב, יש מדרגות, יש זה, בסדר, אבל אני חושב שאני אומר בגדול. כל אחד, תחשבו מה אתם חושבים על עצמכם, ואז אתם תראו את הפסל הזה. זה. עכשיו, כל הרעיון של יהדות זה להוציא אותנו מתפיסה המוטעת הזאת שאני זה אני. כן, רצית לשאול משהו? טוב. זה כל ה... אולי, אם אפשר להגיד, יהדות על רגל אחת, אז זה זה. יהדות מכוונת לכך שלשבש לנו את החשיבה הפרטנית, המקוטעת, קטעית או פרגמנטלית, שפרגמנטלית זה כוונה שזה הקטעית, כן, שזה פרגמנט, קטע אחת מכל המכלול. אנחנו חושבים בצורה כזאת. דרך אגב, למה אנחנו חושבים ככה? בגלל שלכל אחת, זאת אומרת, כל גוון, זה הכוונה כל אחד מאיתנו, לכל גוון יש תפקיד מסוים בעולם. התפקיד הזה הוא לא להיות שם ממציא תרופה נגד סרטן, או ללמוד כל השעס, או לגדל ילדים, זה לא תפקיד. תפקיד הוא תמיד גילוי הגוון המיוחד הזה בעולם. זה התפקיד. אני כמובן רוצה לעשות את זה במקסימום טוב ויותר, וכן לגמור כל השעס, וכן להיות ספורטאי, וכן זה במקסימום שלי. אבל זה לא תפקיד. תפקיד זה גילוי אני. עכשיו, התפקיד זה נורא חשוב. ואם בן אדם כל הזמן יזכור שהוא אין סוף באמת, אז הוא יזנח את התפקיד שלו, יזניח אותו, הוא לא יתעסק כל כך בגוון. לכן יש לנו יצר הזה, זה כמו שרשרת כזאת, משהו שהיא מדביקה אותנו לפונקציה שלנו, לתפקיד. זאת אומרת, זה כמו שפעם סיפרתי פה גם את הדוגמה הזאת, זה כמו קצין בצבא. זאת אומרת, אם הוא עכשיו ידאג על כל צהל, אז או שיהיה חייל לא טוב וקצין לא טוב, או שהוא יהיה רמטכ"ל. אבל כיוון שיש רק רמטכ"ל אחת, אז רוב הסיכויים שפשוט חייל לא טוב. הוא צריך לדאוג על המוצב שלו, על הפלוגה שלו, על הנגמש שלו. ושנגמש שלו יהיה מצוחצח ויש בו, הכל עובד מצוין וכל הציוד קיים, אחרת הוא לא יהיה טוב. לכן יש לנו יצר לחשוב על עצמנו שאני אני, ואז אני דואג מאוד על המשפחה שלי ועל הילדים שלי, ואני מביא נזכורת ואני מרגיש, או הנה אני חשוב, כי הבאתי אוכל הביתה, עכשיו הייתי ברמי לוי, קניתי אוכל, הבאתי, כן, מין, יש כזה מין גאווה כזאת, הבאתי אוכל, זה מאוד מאפיין גברים דרך אגב. הם רוצים, ביסוד, הם רוצים להביא איילה לתוך המערה, כן? אז עכשיו הוא מביא סקיות, אבל הוא מרגיש משהו שהוא משהו חשוב לו, נכון? לא היית מגדל, עכשיו אתה מגדל ילדים, פשוט מביאו לך שם איזה 9 ילדים של... בסדר, טוב, כן, אתה מוכן, כי זה אהבת ישראל, וזה דבר חשוב, כן, אבל... אבל בשלך אתה מרגיש גנים שלי שם. זה גנים שלי, אני מרגיש קשר, אז אתה אוהב אותם יותר, אתה משקיע בהם, אתה נותן נשמה ליהודים שלך. זה כל זה בדיחה. מה זה משנה, אתה מגדל יהודים אלה או יהודים אלה? הרי אתה מגדל יהודים בבית, בחינם. לקחת אותם מהרחוב, או מבית חולים, מחדר יהודות, מה זה משנה? אבל יש לנו יצר, כי זה שלי. אז ככה יש לנו יצר כזה להרגיש, או הנה, זה אני, זה אני, או אני לא, ברור שאני לא גוף, אני משהו מאוד גדול, עמוק, אני כזה פילוסוף גדול. זה עכשיו כדאי. כדאי לטפח אותו, אני מזדהה איתו. זה היצר, זה הפסל. אבל באמת, באמת אנחנו לא זה. אנחנו אין סוף. וכדי שאנחנו נקלוט את הדבר הזה, כל התורה, ואנחנו לומדים, ותפילות, ומצוות, הכל, 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 בסופו של דבר מכוון לזה. זה הרעיון גם של רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך. כן, וכל זה, תצא החוצה, תזהה את עצמך עם אנשים אחרים, כן, תזדהה איתם, לא עם עצמך וכו'. עד כדי כך שכשאנחנו מתפללים, אז אנחנו, כביכול אסור לנו להתפלל על עצמנו. כן, תשימו לב, יש כל התפילות שלנו, כמעט, כן, אבל אולי אפילו בלי כמעט. כל התפילות שהן באמת תפילות, דיינו, באים מנבואה, כולם מדברים על גוף, על לשון רבים. אנחנו לא מתפללים שיהיה לי טוב, שאני אמצא שידוך נכון, או שאני אהיה בריא, או שיהיה לי כסף, או שאני אוכל ללמוד הרבה תורה, או ש... אין תפילה כזאת. תשימו לב, כל התפילות אנחנו מדברים על עצמנו ברבים. כי באמת אני זה רק פונקציה, זה רק ביטוי, זה אשליה מסוימת כדי שאני אגלה את הגוון שלי במציאות. אבל מהות שלי זה לא התפקיד שלי, מהות שלי זה אינסוף. לכן גם כשנביא אומר, נביא ירמיהו אומר, רפאני השם וארפא, או שאני ונבשע, כי תהילתני אתה, הכל אני. כי למה הוא אומר אני? כי בזמן שנבואה קיימת, אדם כשהיה אומר אני, היה כולל בתוכו את כנסת ישראל. זו הייתה התפיסה. נכון, ישנו אני, שזה כנסת ישראל, זה גילוי אלוקי. וישנו ביטוי של אני, שזה זה פה, זה שיושב כאן. ביטוי, כולם ככה קלטו, לכן כשאומר אני, היה מתכוון להכל. לכן כל התורה כתובה, כן, בלשון יחיד. לא תעשה לך פסל ותמונה, לך, הכל, אתה מדבר עם מישהו אחד, אחד הזה, זה האין סוף הזה שלך. אבל כיוון שאנחנו ירדנו, אז לכן העני הזה התהפך לרבים. וכשאנשי כנסת הגדולה, נביאים שמתוכם רובם, שם 84, נביאים היו, מתוך 120, הם לקחו את הפסוק הזה מירמיהו, רפאני וארפא, אז הם, כן, והתרפא כוונה, והם הפכו את זה ללשון רבים. רפאנו, תסתכלו אצלכם, זה מקור 2. רפאני השם וארפא, זה המקור. והיהדות מכוונת כדי שאני, כשאגיד מילה אני, אני אזה את עצמי עם הכלל. ולכן אנחנו מדברים אחרי אחרי הצטלקות הנבואה, מדברים על עצמנו בלשון רבים. וכשאדם כן מזה את עצמו עם עצמו, אז היחס של יהדות לזה זה שלילי. כן, בבקשה, רוצה להגיד משהו? אני בינתיים אקרא משהו. רגע. כן, בבקשה. אז למה כל היהדות לא מדברת על זה ולא אומרת זה בצורה מפורשת וכל זה ש... מה שאנחנו פה אומרים? כי זה בלתי אפשרי ככה לחיות כל הזמן. זה מצב של רצו ושוב, אתה קופץ לשם חוזר, ולכן ישנם זמנים מסוימים שבהם אתה מחויב להגיד את זה. זה 3 פעמים ביום, אתה אומר את זה בפירוש, או אתה אומר שם 2 פעמים ביום, שמע ישראל, השם אחד, אין עוד מלבדו, יש אחת, רק. הכל אחדות, הכל אלוקות, אבל לחיות ככה, אתה, קשה, זה כמו שאותו מפקד הנגמש, שאם הוא יחשוב כל הזמן, יחזיק את זה בראש, אז הוא לא יתפקד כמפקד הנגמש. לכן יש לנו יצר, אנחנו נופלים כל פעם לפרטיותנו. אבל עכשיו אנחנו מדברים, מה באמת? מי אנחנו באמת? זה באמת. לכן יש פה שאלה נכונה, אז לכאורה, לפי זה, יש כאן טעות אחרת, שאותו איש, כמו יושקי, אומר, אני אלוהים. בשורש הוא ודאי צודק, יש בו גילוי אלוקי, אין ספק. הוא היה יהודי, ודאי שהוא אלוקים, כמו שאנחנו אומרים על עצמנו, בנים אתם להשם אלוקיכם. ישראל, קודשי בריחו, חדם. זה, מה ההבדל להגיד על משה רבנו? איש אלוהים אומרת עליו תורה, חזל אומרים, חציו איש, חציו אלוקים. אלא כאן כוונה לא מה הוא אומר, לא טרמינולוגיה, אלא מה מהות, מה כוונה. אם אנחנו מבינים שאנחנו ביטוי של אין סוף, אז זה אמירה נכונה. כשאתה חושב שאתה בקטנותך אין סוף, זה פסל ותמונה, זה חטא של מיכה, וזה היה חטא של נוצרות של יושקה. אם אתה אומר, אני אלוהים, אז זה עבודה זרה. כן, מישהו רוצה להגיד? טוב, אולי אין לנו כל כך הרבה זמן. כן, בבקשה. אני לא שומע.
שבתורה כתוב לשון רבים, כתובות התורה אחרי לא, כן. מה הכוונה?
כן. כן, טוב, זה עוד נושא, זה פשוט, נשארו לנו 5 דקות, אנחנו עוד המון צריכים, אחרי השיעור נדבר על זה, בסדר? זה לא... תסתכלו, איך תורה מתייחסת לבן אדם שהוא חושב על עצמו, כן? הוא, אני צדיק, אני טוב, אני כך וככה, אדם שהוא לא נכלל בכלל, אלא הוא. ביחס ליהדות לצדיק, יחס עליו, אם הוא מנותק מכלל, אם הוא דבר בפני עצמו, יחס של יהדות עליו שהוא רשע. תבינים? הוא לומד תורה, הוא מקפיד הלכה קלה כחמורה, הוא מדגדג במצוות, הוא הכל מעולה, רק מה? הוא לא קשור לכלל, הוא מול השם, הוא צדיק מול קדוש ברוך הוא. תורה אומרת על האיש הזה, אין לו חלק לעולם הבא. אתה, כשלעצמך, גם אם אתה טוב ביותר, רשע, זה ככה יחס. תראו איזה יחס חריף. תסתכלו, מקור 3. אומר תלמוד ירושלמי. חונה אומר, המתפלל מאחורי בית הכנסת נקרא רשע, שנאמר סביב השם. למה? זה רשע, אתה מתפלל, אבל כיוון שאתה מאחורי בית הכנסת, אתה לא חלק, כמו שככה רב קוק מסביר את זה, זה עושה אותך לרשע. אותו דבר, יש לקיש, מקור 3א. כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס שם להתפלל, נקרא שכן רע. למה? כי הוא לא חלק של כלל. כמובן, זה לא מדובר פה, כל מי... מי שיש לו סיבה מוצדקת, אז לא זה עניין. ורמב״ם, מקור 3ג, הפורש מדרכי ציבור, ואף על פי שלא עבר עבירות, אלא נבדל מדת ישראל, אינו עושה מצוות בכלל, נקרא, אין לו חלק לעולם הבא. גם אגדת הפסח, אם אתם זוכרים, מה העניין שם של הרשע? מה עושה בן הרשע? כיוון שהוציא את עצמו מן הכלל נקרא רשע. הוא עצמו, יכול להיות שהוא צדיק, מקיים, מקפיד, הכל. ואפילו יהיה אדם גדול, אם הוא מנותק מכלל, הוא דבר בפני עצמו, רשע. תסתכלו במקור 3. אחרי 3ג, יש שם פה חסר שזה 3ד. אומר שם הרב קוק. ואז אפילו יהיה גדול שבגדולים, ובכלל הרשעים. וזה מה פסל של מיכה. הוא הופך את עצמו לדבר קיים בפני זה. למה? למה זה כל כך חשוב למיכה היה לצאת מהכלליותו? כיוון שאם אתם זוכרים שמאיפה בא מיכה, יש מדרש כזה שמספר שמצרים, מצרים הכריחו את יהודים לעשות הרבה לבנים, ואם לא היה מספיק לבנים, אז היו הורגים אותם וכל זה. אז כתוב, אם אישה הייתה מפילה תינוק, אז היו שמים את התינוק הזה בתוך טיט, כדי למלות את המכסה של הלבנים. ומשה שאל את הקדוש ברוך הוא, למה? זה לא צודק, זה לא יפה, זה לא טוב, מה התינוק הזה עשה? ועומד שם קיר מלא לבנים שבתוכו תינוקות. ואז השם אומר למשה, כך אומר המדרש, אז תוציא אחד מהם אם אתה רוצה. ונתן לו טס, נתן לו, ששם כתוב מין חתיכה כזאת מזהב, שהיה כתוב שם שם השם. והוא באמת לוקח אחד מהתינוקות המתים מתוך הלבנה ומחיה אותו. והתינוק הזה שהשם החיה אותו, הוא היה מיכה. ולכן זה שם שלו מיכה, כי הוא התמאך בתוך הלבנים. מיכה פוחד לביטול של פרטיות. והוא זה שזורק את הטס הזה ועושה את עגל הזהב, והוא זה שמעביר את הרעיון הזה של הפרטיות כערך עצמי שקיים בעולם. אנחנו אומרים, ודאי יש ערך לפרטיות, ודאי ערך עצום, גדול, ערך אינסופי, כגוון של כלל. ומיכה אומר לו, לאינדיבידואל יש ערך. בשבילי נברא העולם. חייב אדם לומר על עצמו, בשבילי נברא העולם. יש ערך עצמי לך, בלי קשר לעם ישראל, בלי קשר לשום דבר. אתה מול בורא. לך יש ערך. אחר אתה נמחק בכלל. רק שאין זמן. תסתכלו במקור 4, על זה רש"י מביא את זה, הרעיון הזה של מאיפה בא מיכה. מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, ודאי שיש באישיותך משהו שאין אצל אף אחד אחר בעולם. בך יש משהו כזה שאין אצל רב עובדיה יוסף בתורה, שאתה מבין משהו שרב עובדיה לא מבין. יש בך משהו. איך אני יודע את זה? כי אם לא היה בך משהו כזה, הרב עובדיה כולל אותך, אתה לא היית נולד. יש בך גוון, יש בך מבט, יש בך הסתכלות, אופן קליטה של התורה, כזה שאין לא אצל רב עובדיה, ולא אצל רבי עקיבא איגר, ולא אצל רמב״ם, ולא אצל רבי יוחנן, ולא אצל משה רבינו. יש בך משהו שלא היה אצל משה רבנו, אחרת אתה לא היית נולד. אומר על זה רב קוק, תסתכלו במקור 5, יש באישיות הפרטית של כל יחיד עניין איכותי יותר נשגב ונעלה ממה שיש בכלל כולו. לא רק שיש בך משהו יותר ממה שיש אצל רב עובדיה, אצל יותר רבי עקיבא, או אצל יותר ממשה רבנו. לא רק את זה, אלא גם כולם ביחד. יש בך משהו יותר מאשר אצל כולה ביחד בכל הדורות. יש בך את הניצוץ מיוחד, לא כמו כולם. וזה מה שאומר פה הרב. יותר נשגב ונעלה ממה שיש בכלל כולו על ידי ערך הקיבוצי שלו. וצד העליון הזה, האישי, הוא המאיר ומחיה את הכלל כולו. אז מבחינה זו מיכה צדק. רק הוא קלט את זה כדבר בפני עצמו, כפסל, כמנותק. וכל העבודה שלנו בעם ישראל זה האיזון הדק הזה, שהוא מצד אחד אנחנו מבינים מיוחדות של פרטיותנו, ומצד שני אנחנו מבינים שזה פרטיות של, זה לא פרטיות בפני עצמה, זה פרטיות של אינסוף. ולכן במקום אחר אומר הרב, מקור 6, כל אדם צריך לדעת, מקור 7, אדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות הממלאות את כל מהותו. עד שכל רנותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי. וזה מוריד את האדם לעומק הקטנות. וזה נקרא שהוא עושה את הפסל. זהו, מה הפתרון לכל הבעיה הזאת? פתרון הוא שיהיה מלך בישראל. לכן כל הזמן פסוק שם חוזר, גם בפלג, אם אתה ממשיך בכיוון שאתה, אתה תגיע לפלג איש בגבעה. כל אחד, איש בעיניו ישר יעשה. מה שישר בעיניי, לא ישר בעיניך. לכן זה יהיה פלג איש בגבעה. והפתרון לזה, זה שיהיה מלך. מה קשור מלך לזה? כי המלך הוא הופך אותנו כולנו לאחדות אחת, כלל אחד, ואני זוכר שאני גוון, ואז הוא פותר אותי מהפסל הזה. ועל זה אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך. טוב, נעצור כאן.